יום רביעי, שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם דברים לרגל היורצה את יום השנה לפטירת מרן החזון איש, זכותו תגן עלינו. אנחנו מספרים סיפור שסיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על דבר מופלא שקרה באחד הכוללים שמלמד אותנו על דרך מסירת התורה מדור לדור. באותו כולל התקבל אברך חדש. יד בתחילת הסדר לימודים של אותו אברך, בקלות יכלו לראות שהוא מצטיין באהבת תורה שבוערת אצלו. זה בא לידי ביטוי בין היתר בשמחה גדולה שהייתה עליו תמיד בזמן הלימוד. זה ממש ראו עליו שהדבר הכי שמעניין אותו זה הלימוד תורה. אחרי כמה זמן ניגש ראש כולל לאותו אברך ומספר לו על רם שמצטיין גם הוא באהבת תורה מיוחדת, ואת האהבה הזאת הוא מנחיל לתלמידים שלו. והראש כולל ממשיך ואומר שהרם סיפר לי שאהבת התורה שלו באה בין היתר מזה שבחרותו הוא ביקר פעם בבית של החזון איש, ואמר לו איזו סברה טובה, והחזון איש התמלא בשמחה ונשק אותו. אומר, הנשיקה הזאת חדרה כל כך ללב שלו, ונטע בו אהבת תורה חזקה. שהוא ראה איזה שמחה, עושה סברה טובה בלימוד לחזון איש. שאל הראש כולל את האברך ביבו, ואתה, האם גם לך קרה פעם כזה דבר, שיכול להסביר את אהבת התורה המופלגת שלך? התשובה של אותו אברך הייתה ממש מפתיעה, הוא סיפר לו ראש כולל שבצעירותו, הוא אמר פעם איזו סברה טובה למגיד שור שלו, ואותו מגיד שור נשק אותו לעיני כל הבחורים. והאברך המשיך ואמר שכל כך התרגש אז, עד שהלב שלו התמלא גם באהבת תורה, עד היום הזה. ושגילה האברך מי היה אותו מגיד שיעור, ונעתק הדיבור מפי הראש כולל, שדברר שזה לא אחר מאשר אותו רם שהחזון איש נשק אותו בגלל הסברה הטובה שהוא השמיע בו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים. אחד מספר פה שהוא שמע מזוג אנשי עסקים מחוץ לארץ, יש להם חנות, מפעל, מעסיקים גם עובדים גויים, ועומדים אצלהם בתור להתקבל לעבודה. אז בהראו אצלהם מה הנוסחה שלהם. האם משלמים יותר לשעה? מתברר שממש לא, יש להם התנהגויות ותובנות חכמות. אומר אותו אחד שהוא מתנהג עם העובדים כשווה בין שווים, לא מתנסה עליהם. וזה לא רק כטקטיקה, זה באמת, אני סבור שהם מפרנסים אותי לא פחות ואולי יותר ממה שאני מפרנס אותם. איך בדיוק? אז אמנם אני נותן להם משכורת חודשית, אפשרות להביא הביתה, לחם, חלב. אבל הם, אותם פועלים, הם נותנים לי את היכולת להתפרנס. אולי הם, לא לי עסק, וזה אני לא שוכח לרגע. ומה מתבטא היחס שלה שווה לשווים? אז הוא אומר שהוא בא לעסק עם בגדים הכי פשוטים שיש לי, בעצם מגדי עבודה. הם לא אמורים לראות אותי חנות ומקטורן ועניבה. וזה אני גם מסלק רגשות קנאה שלהם ממני. אחרי שהוא אפילו מטעמי שמירה, כבר היו מקרים לעלינו שעובדים התנכלו למעסיק שלהם, עד כדי ניסיונות שוד, אפילו רצח לא עלינו. אבל אם הם לא רואים אותך נוצץ ביום יום, לא מתפתחים אצלם רגשות קנאה. ומעבר ללבוש הוא ממשיך ואומר, הוא גם לא בא עם איזה תיק מנהלים, תיק ג'יימס בונד, מה שהיה פעם. כל החפצים ארוזים בתוך שקית קרטון שהוא הולך איתם. כאילו הוא הולך לשוק. פעם לפעם אני משתתף איתם שצריך לסחוב דברים בחנות, לא יושב על כיסא ומורה באצבע, קחו לכאן, קחו לשם. ואי שהוא מנהל את המפעל, הוא מנהל את החנות, אבל הוא מראה שזה גמול שלו. כביכול, לא פחות מעליהם. ולכן הם יכולים לפגוש אותי לא אחת, שם כתף לצידם. הוא מסיים ואומר שהוא זה ששואל אם הם כבר יצאו להפסקה, חסרה להם מנוחה, הוא גם בודק אם הם אכלו כמו שצריך, ואם אני אקנה להם על חשבוני משהו לארוחת צהריים, אפילו שלא סיכמנו את זה דבר, העיקר ההרגשה הנעימה. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, גורש, הומו, הזוי, זה זבנו. יש פה דברים נפלאים שרבן גם גולינסקי זכר צדיק לברוך על כוחה של ראייה, ומתוך והגד אותה לראש השונה. אומר רבי אנגל גלינסקי, שרה אמנו, נטלה חלק בכל מעשי החסד של אברום ובינו. חסד בלי גבול וקצבה. אבל כשהדברים הגיעו לחינוך, כשהיא חששה האישה שישמעאל משחית את הנפש של הבן שלה, התגברה כארי, לא ויתרה, והרי על ברכי אברהם אבינו הבן שלה גדל, ובהכוונתה, ובצל ניסים מופלאים, ענן אל האוהל, ברכה בעיסה, נר דולק מערב שבת לערב שבת. הרי הרמב"ן כותב בהקדמה לספר שמואל, שהשראת שכינה במשכן הייתה מעין השראת השכינה באוהל האבות, ומלאכים היו מוחים שכוחים, וחבר האחד יקלקל את הכל. ובמיוחד, במיוחד בני נעורים. צריך לשבון, הרי עשו נשא את ישותיו כשהיה בן 40, והם היו מורת רוח ליצחק ולרבקו, ליצחק יותר מלרבקו, כי רבקו הייתה רגילה באבא שלה, באחים שלה שהיו עובדי אלילים, כך אומר השפת חיים. רבקו, נתבונן רבותיי, רבקו ילדה את עשו שהיה כשהיא הייתה בת 23, כך רש"י אומר, בת 63 כשנשא את נשותיו, בת 3 היא הייתה כשהיא עזבה את בית הזר וניסה ליצחוק. כשראתה אבי דזורי אחרי 60 שנה במחיצת יצחוק, הבינו, עמוד האירו, לא הזדעזע כל כך. ועוד ממשיך רבן גנגנינסקי ואומר, לפני הפטירה שלו משה רבינו אומר, כי אתם ידעתם את אשר עשינו בארץ מצרים, ואתם רואים את שיקוציהם ואת גילוליהם, ואם יש בכם איש או אישו, או משפחו, או ישבת, אשר לא בו יפויני היום, מאים השם אלוקינו, לא לכס לעבוד יסלוי כהגויים, יסלוי, הגויים מוהם. אומר רבן גנגנינסקי, הגע בעצמך, ראו, מתי הם ראו? לפני 40 שנה. אבל הם ראו הרי גם איך השם עשה שפטים בהם ובאלוהם, איך שהאלילים לא הצילו לא את עמם ולא את ארצם, ועברו 40 שנה. אבל, אומר רב גנינסקי, הראייה לא נמחקה. כמה הייתי ארץ מצרים אשר חשבתם על לא תעשו? זה נאמר לדור נוכלי ארץ. נוכלי ארץ ישראל שלפני 40 שנה היו במצרים. וכמה הם היו? הם היו פחותים בני 20. אומר רב חיים, ישבתם שם במצרים והושפעתם. הוא מספר הרב גלינסקי, בשעתו, עלתה הצעה להקים בחדר הישיבה ברוח נוברדו. הוא שטח את זה לפני החזניש והוא הסתייג, שהרי חדרה היא לא מקום שלנו. החזניש הקפיד, כל הארץ שלנו. הם גזלו מאיתנו, ואנחנו משיבים את שלנו. טוב, הוא אומר הרב גלינסקי, לא הייתי צריך יותר מזה. הפור נפל, יסדנו את הישיבה שם במקום. התגוררנו שם כדי להיות בסמיכות לתלמידים. הילדות היו אז צעירות, חיפשנו גן ילדים מתאים בעבורם. לא היה, היה גן מסורתי. גננת פושרת, ילדים מבתים חילוניים. קמתי ונסעתי לחזניש, מספר הרב גלינסקי. להפתעתי, הוא לא התייחס לבתי הילדים, ללבוש שלהם או לגננת, הוא התמקד רק בדבר אחד, איזה תמונות תלויות על הקיר. הוא אמר שאם הגננת תסכים להחליף בתמונות של רבנים, אפשר לרשום אותו לגן. טוב, הגננת לא הסכימה, סרבה, ואז מסר בנקן גלינסקי, עברנו לגור בני ברק, אבל למדתי, למדתי מה הכוח של ראייה. עד כאן בעניין הזה, וכעת יש לנו סקירה קצרה מפי עורך אלון לקרשבס, הרב מוישה הרמן, על התכנים המיוחדים שיופיעו באלון השבוע בעזרת השם. בפתח הפרשה מסופר על בואו של הקדוש ברוך הוא לבקר את אברהם אבינו עליו השלום ביום השלישי למינה, שבמאמר מרתק מורחב על מצוות ביקור חולים שמופיע בגיליון השבוע, נקרא על ביקור מופתיע של הרב ווזנר ליד מיטה של חולה במעייני הישועה, שענו לו על שאלה מעניינת שהחולה יפנה אליו באמצעות סיפור שקרה לו עם הרבו ומאיר שפירא, זכר צדיק לברכה. נגלה מה היו התוצאות המשמחות של הביקור הזה, נקרא גם על יהודי שלמרות העייפות שלו מריקודים ומושכים בשמחת בית השואבה, הוא התאמץ לעלות לשמח חולה מרותק למיטה, ואיך עמדה לו המצווה הזאת והגן על בני המשפחה. בפרשה הזאת אנחנו לומדים גם על מצוות החסת אורחים, שקיים עבור מובילו עם 3 מלאכים. ישנם יהודים שזוכים לקיים שתי מצוות העיקרות אלו, ביקור חולים והכנסת אורחים בחד המחסה. אחד מהם הוא המוהל הרב החוסית רבליהו ירס. מספר בגיליון על פרויקט משולב של הכנסת אורחים וביקור חולים שמתנהל כבר למעלה מ-45 שנה בית החולים קפלן ברחובות. איך הכל התחיל? איך נמצא פתרון שמאפשר חלוקת מרק חם בשבתות למלווים שצמודים לחולים המאושפזים? ואיזה מאכל הם לעולם לא שוכחים לתת? למען אשר סבא זבונוב על כוח ההשפעה של גדולי ישראל נקרא בסיפור של המתמיד העצום משבט וולוז'ין, שמילים ספורות של אבי סלזי שינו את החיים שלו מהקצה לקצה. יש גם יריעה מיוחדת על מפעלו של הגאון מוצר צבי פינקל, שבכוחות על טבעיים ובמסירות נפש ניסס והרחיב את גבולות מוסר התורה ענק שיבת מיר. ומה הקשר, בין הפיוט קורא בין עולם ועולמיו לישועה בזרע של קיומה? על זה תוכלו לקרוא השבוע בגיליון במעשה המופלא להתרחש בביתו של מרן הגר"א שך זצ"ל, שממחיש עד כמה גדול כוחה של אמונה לחולל נפלאות. ועוד בגיליון השבוע, למה סירה וסרשולה מבלז לחבר את הבית מדרש של בלז לרשת החשמל? ועל אותה ישישה שביקשה שיסור ממנה איסורים תמורת ויתור על חלק מהעולם אבא שלה, אבל לבסוף היא התחרטה. ומה ענה מורן הגר"א קניבסקי לאדם שבתוך 3 שבועות הוא חווה 3 הפסדים כספיים קשים? והיום בו הופיע הפועל מזרוב בישיבה גוראית ונתן פירוש מיוחד על ספסמס מוקשה שאף אחד לא הבין. נקרא גם כיצד הגיע מהחובץ חיים כשיהודי חטף ממנו את הארנק שהיו בו 400 רובל. ומה עשה הגריך זונה, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, שמול פניו עברה תהלוכת נערים שלא שומרי תורה מצוות בערבוביה? וכיצד ניצל הגאון הצדיק רבי משה זננות למברגר ממקווה ממאסר ממושך בכלא הרוסי בזכות הנעימה המסורתית של לימוד האלף בית שהייתה שגורה בפיהם של תינוק של שרבות, ועדיין שגורה כמובן? אנחנו ממשיכים בפעמים בהלוכה, אנחנו עוזים בסימן שין כסתת סעיף דלת, מה המקום להתר חילול שבת לצורך פיקוח נפש, והאם על האדם להסתכן כדי להציל את חיי זה לסוף? זה העניינים שתשמעו בשיעור בשלוחה אחת בעזרת השם. כדרכנו נלמד גם אנחנו את העניין דף בהלוכה, פיקוח נפש דוחה את השבת שנאמר ושמרתם את חוקו יצאי ואת משפוטי אשר יעשה ועשום אדם וחי בוים. תרשו חז"ל וחי בוים ולא ישיר מול זמן. ולכן, בכל מקרה שיש חשש לסכנת מוות לאדם או להתגברות הסכנה, נדחית מצוות השבת ומותר לעשות גם מלאכה דאורייתא כדי להציל אותו. יש מחז"ל שאמרו סברה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. שבתות הרבה זה לאו דווקא אלא שיזכה לקיים מצוות, אבל עיקר ההלכה של חילול שבת לצורך פיקוח נפש זה כמו שנלמד מהפסוק וחי בוהם, ולכן מותר לחלל שבת גם להצלת אדם חסר דת למרות שלעולם לא ישמור שבת ולא יקיים מצוות. ותרשו חז"ל עוד את העניין של מוחי בוהם, שזה אפילו חי אישור. זאת אומרת שמותר לחלל שבת לצורך הערכת חיים של אדם גוסס או פצוע באורך אנוש, שברור שבדרך הטבע אין לו כל סיכוי לחיות יותר מדקות אחדות. וגם אדם שנתון במצב שמוות מוחי, יש מפסקי זמננו שהורה שחובה לחלל את השבת כדי להאריך את חייו. ובזמננו מותר לחלל את שבת גם כדי להאריך את החיים של אדם שיפסיק לנשום, כל עוד אפשר לבצע בו החייה ולהאריך את החייה, וגם בזמן מועט. מותר לערוך נסיעות החייה, לחבר אותו למכשירים שונים, להעביר אותו ברכב לבית חולים וכדומה. כל אדם מישראל מחויב להציל את זולתו מסכנה, וכמו שכתוב, וישם עוד אדם רכו, החובה הזאת מכל מצבי הסכנה, זה דהיינו, החלה, פציעה, קביעה, שיחת בעל חיים מסוכן ועוד, שפעולת ההצלה כרוכה בסיכון לאדם שבא להציל, למשל כניסה לים סוער, או בהצלה מבעל חיים מסוכן, אם הסיכון לא משמעותי, חובה להיכנס לסכנה הזאת ולהציל אותו. אבל כשקיים חשש משמעותי לחיי המציל, זאת אומרת שהספק לגבי סכנה שנשקפת לו הוא שקול, אזי גם אם הסכנה לחיי זולתו ודאית, חייו קודם לחיי זולתו, והוא לא מוכרח להיכנס לספק סכנה כדי להציל אותו. עם זאת צריך לבדוק כל מצב לאשורו, ולשקול היטב את רמת הסיכון למציל, ולא לחשוש ולדגדג את דבריו יתר על המידה. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. כמו למדנו, שרפה שפרצה בשבת, ויש בה חשש סכנה לחיי אדם, חובה לכבות אותה, ולכן אם פרצה דליקה בשבת, בבית בדירה שבבית משותף, או בבית שיש עלולה להתפשט לבתים אחרים, חובה לכבות אותה. פיקוח נפש דוחה שבת, ולכן מותר לחלל שבת, כמה במלאכות דאורייתא, כדי להציל נפש מישראל, בין קטן, בין גדול, וגם מי שספק אם הוא גוי או ישראל. פיקוח נפש של גוי לא דוחה שבת, במקרה שההימנעות מהצלת הגוי עלולה להתפרסם ולגרום לשנאה עד כדי סכנת נפשות לישראל, מותר לעבור גם על איסור דאורייתא כדי להציל. וכדרכנו נפליג מימים אחור ונזכר במה שלמדנו אז לגבי מאכל שלא ניתן לאכול אותו חי, ואין די בהדחה שלו במים קרים כדי להכשיר אותו לאכילה, אבל מאידך, לבישול מוחלט שלו לא צריך בבישול בכלי ראשון, מספיק בהשריה כלי שני, או בעירוי מים חמים מכלי שני, וההשריה או העירוי מכינים אותו לאכילה כדרך בישול רגיל. אז אם אין לשמה, ההשריה והעירוי נחשבים כבישול מאוד דאורייתא. מאכלים מהסוג הזה מכונים קלי הבישול. וחז"ל נתנו שתי דוגמאות לזה, דג מלוח שעברה עליו שנה, יש מפרשים בשר מלוח מאוד, ודג שנקרא קוליאס ההיספני. דג הרינג, מה שאנחנו מכירים, למרות שאפשר לאכול אותו בלי עירוי מקלשני, אסור להראות עליו מים חמים מקלשני, בגלל שלדעת ראשונים, ראשונים רבים, קוליאס ההיספני, שעליו המשנה אומרת במפורש, אסור מדאורייתא להראות עליו מכלי שני, הוא ההרינג המפורסם. וכנראה שהטעם הוא, בגלל שהיה ברור לחז"ל שהעירוי פועל בו פעולה זהה לבישול רגיל. עד כאן בעניין הזה. מה אנחנו משכים דף היום מתלמוד בבלי? איזה אות יוונית מוזכרת בגמרא? ומה ההבדל? מה ההבדל בין פתיתים לפירורים? על איזה לחם? על איזה לחם מברכים שחיינו? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת מנוחס, דף עיני. אתם כבר יודעים רבותיי שבשלוחה 2 אתם יכולים לשמוע את השיעורים מכלי הרבנים הגאונים שנאמרים ברוב טוב, טעם ולרוות נחת. ואנחנו משכים כי ננחוך ומציל את השורים, בפרק ד' כתוב שיהיה האדם יורה ודואג על מה שהוא עושה, על מה שהוא הולך לעשות. פן יהיה בו דובור או פן יכונס בו איזה דובור אשר לא לפי כבודו יזבח. ספר גאונר משה ברנשטיין, חתנו, זכר צדיק לברכה, חתנו של רבי עובר, על הגודל יראת חטא שהיה בו. הוא מספר ששנים, כמה שנים אחרי שחזרו מקרמנצ'וק לווילנה, אז הוא שם יום אחד לב שאחרי התפילה רבי עובר, שהפנים שלו משתנים, שאל אותו מה קרה? הוא אומר שהוא נרעש ונפחד כי הוא חושש שהוא גרם פסול לגט מסוים. אז הוא שאל מה הפשט, אז הוא אומר שהיום הוא מצא בין הספרים שלו ספר אחד עם חותמת של בית הכנסת קרמנצ'וג, אז הוא גזלן. ולרוע מזלו, כשעבר בבריחה שלו דרך העיר מינסק, אז צירף אותו האב בייזין שם, רבי אליעזר רבינוביץ יצא לסדר גט במוסד בית לוסה. והרי יש שיטה שדיינים קשרים זה עניין לעיכוב בגט. אם כן, כיוון שעכשיו יתברר שיש לו ספר כזה, הוא גזלן, ניתכן להגיד פסול, באישה עדיין השתיש, מי יודע אם לא התחסה וילדה ילדים, ואולי ממזר עם השם מרחם, וככה, מוכבר מפליג ומספר ומתאר את גודל החרדה וכולו פחד רעים. אז מספר החתן שלו, רבי משה ברנשטיין, שהוא ניסה להרגיע אותו בוויכוח, מבחינת ההלוכה בשני דברים, אם הוא נחשב לגזלן בזה, וכן אם בכלל נפסה לגט על ידי זה, אבל לא נתקרה די טוב. עד שהוא נזכר שבדרך מקרמנצ'וק למינסק, התנפלה עליו כנופיה של רוצחים, הוא היה ממש בסכנת מוות. עוד הוא זוכר את הוידוי שהוא התוודה באותם רגעים, חזר בתשובה על כל המייסים. אז אם אלה, ברגע שהוא חזר בתשובה, כדי שעכשיו התנאים לא מאפשרים להחזיר את הספר, לרוסיה. אבל בכל אופן הוא יצא מחל רושב, והוא היה קשר לכתוב את הגט, ואם כן, הגט קשה. הוא נפלא שנצח מהספר עובדות והנהגות לבית ברסק. ולקראת סיום המדור החפץ עמו חיים, חפץ חיים יומי, רבו ישי, האם מותר לספר על אדם שהוא קפדן? בסעיף הראשון שנלמד היום, כלל ד' סעיף ט', חוזר חפץ חיים וכותב שאסור לגנות את חברו על מידות מוגנות שיש בו, וזה בהתאם לכלל שהוא כותב בסעיפים הקודמים, שמי יודע אם לא עשה תשובה. ואפילו אם הוא הורגל במידות האלה, ולא מצטער עליהם, אולי הוא לא יודע את חומר על האיסור, כמו שאנחנו רואים בעינינו מהחובץ חיים, שיש אפילו בעלי תורה, שלא רואים במידות האלה איסור גדול, אלא אדרבה, צריך להוכיח ולהראות לו את חומר האיסור מהחובץ חיים. והוא מוסיף הרבה מים חיים, שלמה אדם שהוא קפדן זה לא נחשב גנאי, כי לא מספר עליו, אלא רק שהוא לא מסביר על מידותיו. אבל הוא מיד מוסיף, הוא בתנאי שהוא יודע שהיה אמר זה גם לפניו, שאז יש תיאטר של בעת אימורי. ולמעשה הוא מסיים שלפעמים, כיוון שלפעמים השומע יגיב בשפה של דברי גנות, אז שם ירמב שערכת מזה. והביאור ממוסופים מביאים מה שכתב בעלי באר, בהסבר שזה על פי החינוך, שלהעביר על המידות במידת חסידות, ואם כן מי שלא עושה ככה, אז הוא לא ברמה אלה. אבל זה לא גנאי, כי זה קשה מאוד. אמנם מציינים שרוב בני אדם, כששרים על האדם שהוא קפדן, מפרשים את זה בלב כגנות תמורה. ובאופן כזה, ודאי שאסור לומר על השני שהוא קפדן. ובאמת, אם המספר יודע שאצל השומעים ירד הערך שלו כשישמו שהוא קפדן, אז עולה מדברי החפץ חיים וכמובן שאסור, כמו שאסור לדבר שסרון המעלות של השני, כיוון שהוא לא חכם וכדומה. אותו דבר, אם מדובר באדם שידוע בהנהגות הטובות, וכינוי קפדן זה גנאי גדול בשבילו, אז דבר לכמובן שזה אסור. עוד זה שכתבו שכל הדברי החפץ חיים כאן נאמרו רק בקפדנות לשם שמיים, אבל בקפדנות בשאר עניינים, אבל שיש בזה גנאי. תוכלו לראות כל זה בהרחבה, בביאור מוסופים, ובספר חפץ חיים, מהדורת דירשו ולרוות נחת. עד כאן חפץ חיים יומי. ולסיום, חזקות יומית. היום, כמו שהזכרנו, יום הזיכרון, היור זה של החזון איש. באגרות חזון איש, חלק ב' באגרת השנייה, הוא כותב, כינור תלוי בלב כל אנוש. ונהנה הקדוש ברוך הוא מנעימת זמירותיה. מה נפלא הדבר? כי ביכולת האדם להשיח דאגותיו לפני אדון עולם ידברך, כאשר הוא משיח לרעהו, והמקום ברוך הוא מכנהו ילד שעשועים. אם כן רבותיי, כשנתפלל, נשתדל לזכור שאנחנו גורמים נחת רוח גדול לפני הקדוש ברוך הוא, והוא נהנה מנעימת תפילותינו. זה ייתן לנו חיזוק גם איך להתפלל. כיצד עוד להתפלל. עד כאן דברנו להיום, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר תפנו, ברוח ובגשם. היו שלום וכל טוב.